זה מה שהיה המציאות. כל משפחה, נגיד לפי נפשות, שילמה לפי הפירוש של הרבה מן הראשונים, וכך פוסק החזון איש, גם שפה של דבר נפשות, לפי כל ראש בית אב, ראש בית אב שילם כמו השני, כמו חברו, כי הוא באמת, הוא נהנה אותו דבר. תכף אנחנו נדון, אחד יכול להגיד, רגע, אני הולך לבית הכנסת רק כך וכך, אשתי כבר זקנה, אז היא כבר לא הולכת למקווה, או דברים כאלה, אבל בעיקרון, התשלום היה שווה. ועכשיו בעצם מה קורה? יושבים שני אנשים באותו בית כנסת, והוא בגלל שהבית שלו יותר גדול, אז הוא אומר לו, תשמע, אבל אנחנו בית הכנסת, אתה עכשיו תשלם שליש מהמזגן שאני משלם. מדוע? למה? הדבר הזה, לכאורה, הוא לא הגיוני. יש איזושהי סתירה בשולחן ערוך, בעצם בהלכות הללו של הגבייה, שפעם אחת כתוב שכולם גובים בשווה, ויש פעם אחת שהשולחן ערוך כותב שלגבי שטרות שהקהילה עושה איזשהו מאמץ לגבות שטרות, אז אומר השולחן ערוך פוסק, הרי מה פוסק? שמי שאין לו שטרות לא צריך לשלם. אגב, השאלה הזאת היא, ישנם שני תירוצים, אני לא נכנס לשני התירוצים, אחד של הסמה ואחד של החתם סופר, אבל מדברי החתם סופר עולה יסוד מאוד חשוב, שמצאתי אותו גם במערה מרוטנבורג, ובעוד, אגב, רוב הלכות המיסים מבוססים באמת על כמה תשובות של המערה מרוטנבורג. אבל אומר החתם סופר, החתם סופר דן בשאלה, היא מופיעה גם כבתשובת המערי מינץ, שם באמת היו אנשים, במערי מינץ היו אנשים, שהם באמת לא היו נמצאים הרבה זמן בקהילה. הם היו נמצאים, אני יודע מה, היה להם בית בקהילה, והיו עובדים במקום אחר, באים לשבוע, לשבועיים. אז השאלה, למה אנחנו צריכים לשלם כמו כולם? אנחנו נהנים הרבה פחות. אנחנו נמצאים שבוע בשנה במקום שלנו. למה אנחנו נשלם כמו האחרים את אותם מיסים? אז אומר המערם, שאומר המערם, ובעצם החתם סופר הוא אותו דבר, יש להם דין שותפים. יש לאנשים שגרים באותה עיר, יש להם דין שותפים. זאת אומרת, למה זה חשוב? כי כשאנחנו מדברים נגיד על מיסים שהמלך מטיל, אז זה שאלה אחרת. זה יכול להיות מדין הפקר בדין הפקר, זה יכול להיות מדין דינה דמלכות הדינה. זה דינים שהם מסיבות שונות שדנים בהם הראשונים, באיזה סמכות יש למלך לגזור מיסים, לעשות דברים כאלה, זה דיונים אחרים. אבל פה, מה שאומר החתם סופר, וגם כתוב בפורש במערה מרוטנבורג, אנשי עיר הם שותפים. שותפים זה משהו אחר, זה עסק ממוני בעצם. אם יש שותפות, החתם סופר מביא גמרא מפורסמת, זה משנה בעצם, גם גמרא בבבא בתרא בדף י"ג, שמופיע לגבי דין גודו איגוד, ששם היה דיון, שני אחים ירשו מקווה, ירשו מרחץ. אז אני אומר ככה, אם מזכירים את זה, אז הזכירות לאמצע, שני אחים ירשו. אבל אם זה עומד לשימוש פרטי, אומר, אני, מה אני, יש לי, אני לבד פה, אני מתרחץ פעם בשבוע, לא צריך את זה. אומר לעשיר, מה אתה רוצה? תביא עבדים, תעשה. אז אנחנו שותפים. אתה, זכותך להשתמש כמו זה שאתה לא משתמש, זה לא פותר אותך. זה לא פותר אותך. ולכן אתה צריך אתה לא יכול לדרוש ממני לשלם לך, או למכור את זה בגוד ואיגוד, או כל הדברים האלה. בבקשה, תביא עבדים, אנחנו שותפים בדבר הזה. אסמך זה בעצם, אומר החתם סופר, אותו רעיון, אומר, תשמע, אדם, אסמה אומר קצת אחרת, אבל לא חשוב, בעיקרון פה זה אותו עיקרון. אומר החתם סופר, זה שאתה לא נמצא זה בעיה שלך. זה, הוא מביא דרך דבר מעניין, והם כולם מכירים את המנהג הזה, זה גם מופיע כבר במערים מיץ, הוא אומר, אשתך זקנה, אבל בערב יום כיפור יכולה ללכת לטבול. ובשנים האחרונות שואלים אותי על המנהג הזה, נשכח, היה מנהג נשים, רואים מפורש במערים מיץ, שנשים היו הולכות לטבול בערב יום הכיפורים. הוא אומר לו, אתה לא, יבוא הבן שלך, החותנת, הקלה שלך, ישתמשו בזה. זאת אומרת, שאם החיוב שלך הוא מדין שותפים, אז אתה חייב לשלם כמוני. מדוע שלא תשלם כמוני? אני רוצה להגיד לכם, למשל, מרם פדוע, מתלבט מאוד בעניין של בית כנסת. הוא אומר לכאורה, לפי העיקרון הזה, צריכים גם שבונים בית כנסת, כולם שבתים בית כנסת אותו דבר, אז העני והעשיר צריכים לשלם אותו דבר. אז מרם פדוע אומר פה משהו, הוא מחפש, וקל לכם את לשונו, הוא מחפש ככה, כול על העניים. אז הוא אומר, אני אגיד לכם למה העניים צריכים לשלם, ללכת גם לפי ממון. למה? הוא אומר, אני אסביר לכם. כי קודם כל, העני יגיד, תשמעו, בונים בית כנסת, זה נכון, אבל מי צריך לבנות בית כנסת כזה יפה, כזה מפואר? לי, אני, מספיק לי בית כנסת כזה, מבלוקים, פשוט וזה. אז עכשיו אתם העשירים רוצים לעשות יותר, יותר רחב, יותר גדול, אז זה אדם מצובב מולו, כבד השם מעונך. אז לכן העשיר צריך לשלם יותר, הוא מביא עוד סברה, חפש עוד סברה ככה, ואתה לא רוצה להגיד תחת האדמה, הוא אומר, העשיר קשור לממון שלו, אז הוא לא יכול לעזוב את העיר. פעם זה היה ככה, היום העשירים כל הזמן נוסעים. אז העשיר נמצא, אז הוא לא יכול ללכת, צריך לשלם יותר גם עבור החזן, עבור הזה. אז בסוף הוא מגיע לאיזו פשרה, שראים אותה בהרבה דברים, שהפשרה הזאת היא אומרת, בסדר, הוא לא ישלם אותו דבר, ישים חצי לפי נפשות, לפי באמת כמה שצריך, וחצי על פי ממון. זאת אומרת שנוצר פה, הוסיפו פה עוד איזשהו עיקרון, שהעיקרון הזה אומר, תשמע, אנחנו הולכים לטובת החלש, ככה אנחנו, התורה שלנו תמיד היא תורה בבית רחמנית ומתחשבת בחלשים, אז בעצם למרות שהעיקרון הוא לפי נפשות, אבל תמיד מוצאים איזשהו תירוץ, הוא מופיע בכמה וכמה תשובות, של כל מיני, הרבה אחרונים שמעתיקים את התשובה שלו לגבי דוגמאות שונות, בעצם באים ומקלים על העני, בסברה של מחץ הנפשות, מחץ הממון, ובאמת ככה הרבה פוסקים ובהרבה דברים עושים את הפשרה הזאת של מחץ הממון, מחץ הנפשות, כדי לצאת מן הבעיה הזאת. כן, אני יודע שדנו במעלית, יש בזה תשובות. כן, בסדר, נכון, אני אומר פה את העקרונות, יש הרבה דברים שהם, בכל דרך אגב, זה תמיד לבעיית הגדולות, זה גם שוב קהילתי שבונים את בית כנסת, איזה בית כנסת לבנות, ומי שם הדוגמה חזן, אז הוא אומר, טוב, מספיק חזן פשוט, זה שהחלטתם להביא את קוסוביצקי, איזה חזן גדול, בסדר, אז אתם העשירים ישלמו יותר, אבל תמיד, אבל העיקרון, הוא בעצם העיקרון שהוא לפי נפשות. העיקרון בשותפות, מה? תימנים כולם חזרים, ושיש שתי תימנים, כל אחד נוסח אחר, מתחילים לריב, אי אפשר להתפלל.
אצל התימנים, החזן משלם כסף כדי שיהיה.
כן, אז כנראה שבת של אשכנזים חזנים התחילו מזמן. בכל אופן, אז זה בעצם, אז בעצם אם היינו אומרים, ובמבט שלנו, על הדברים, יוצא שאם היינו שואלים אותנו באמת איך היה צריך לעשות, אז באמת סך הכל נגיד התקנה שהייתה קודם, ויש הרבה פוסקים שאומרים שאי אפשר לשנות תקנה, גם הרי מה מביא את זה? שאם הקהל נהג במנהג מסוים בעניין המסיעים, אי אפשר לשנות אותו. הוא היה מנהג שהוא לפחות היה בעיקרון שלו עובד לפי נפשות. זאת אומרת, כי זה דרך אגב בסביב קהילתי, זה לא משהו גבוה, זה באמת שווה לכל נפש, שזה 200 שקל נגיד לכל משפחה, כמובן שאם היה מישהו עני, משהו תמיד התחשבו בו, אבל העיקרון היה שהוא באמת דבר שהוא לפי נפשות. עכשיו בעצם מה קורה? בעצם מה קורה? עכשיו אנחנו שנינו שותפים, חברי ואני, ועכשיו בגלל החוק, חברי פתור. בגלל החוק, חברי משלם פחות. והשאלה הזאת היא, נשאלה גם, שוב פעם, גם הרמי רוטנבורג, וגם הרשב"א נשאלו בשאלה מאוד מעניינת שהיא דומה לזה. הרמי רוטנבורג נשאל על שאלה כזאת, שהשאלה הזאת הייתה, ראובן הדר תחת שר של מדינה מסוימת, והוא התפשר עם השר על כך וכך לשנה. זאת אומרת, בעצם הוא בא והתפשר, הוא אומר, תשמע, אני מרוצה לשלם פחות במיסים וכו', ועכשיו הוא בא לעיר, ואני אלך את כל הדוגמאות, אבל אני לא רוצה לשלם אותו דבר. אני, השר, המלכות, פטרה אותי. אומר הזה המערם, זה, הוא לא יכול לעשות את זה. אומר במפורש, לאו כל כמיני לעשות זה, כי כל בני העיר שותפים הם, לשורה, לפרש, לתרזינה, לפסי העיר, לתיקוני העיר, ולעגלי אגמה, ולתמחוי, ולקופה, וכל הדברים האלה. אומר, זה שותפות, מה זה קשור למלך? המלך פותר אותך, אבל אתה איתי, אם זה דיני שותפות, אומר, אתה חייב את זה. בני העיר יכולים לבקש את זה ממך, והדבר הזה כתב אותו במפורש, גם הרשב"א. הרשב"א כתב את הדבר הזה גם כבתשובה, שאלת במי שפטרו המלך בחותמו, ממיסים וארנוניות וכו', ואז, דרך אגב, הדוגמאות שם, שלקרוא את הדוגמאות, מה היהודים היו משלמים, ותשובת הרשב"א, זה כבר לפני 600-700 שנה. אז הוא כותב, תשמעו מה הוא כותב, חילוק שוחדים של יום אדם, שביום אדם היו עושים ביהודים שמות, ובתיקוני העיר, וכן בסימנים, היו הולכים עם טלאי צהוב, זאת אומרת, זה סימן על הבגד כבר בזמן הרשב"א. ונתנו זה שוחד כדי שהיהודים בסוף התפשרו איתם שיהיו סימן יותר קטן. רק תראו, רק כדי להיות לקודש ברוך הוא יום יום, איפה אנחנו נמצאים היום. וקיצור אומר, המלך פטר אותי, אני גם רוצה להיות פטור. וישיב שהדין עם הציבור, שאף על פי שפטרה המלך מלפדות וכו' וכו', הוא אומר, זה לא שייך, אפילו האחי לקריה פתיה וכו', הוא חייב. שהרי הוא כאחד מבני העיר. זאת אומרת, בעצם יוצא פה, שאני האמת היא מתלבט למעשה מה לעשות, כי בינתיים אני מנסה לדחות כל הזמן שלא ישנו את צורת הגביעת המיסים בכפר מימון. אבל בעצם רואים פה שחוק, מעבירים איזשהו חוק, שבצד ההלכתי שלו הוא בעצם לא תופס. כי בצד ההלכתי שלו שיש בו המון היגיון, שבעצם יש פה הסתכלות, שאתה גר ביישוב קהילתי, או בכל אתה בעצם שותף במקום, ואם אתה שותף במקום, אתה שלם כמו כולם. בסדר, יש הנחות מסוימות. אני אומר לך, לא. אתה ואתה יכול להיות שהוא באמת גביר הרבה יותר גדול ממך. הוא ישיר הרבה יותר גדול. אלא במקרה הבית שלו יותר קטן, ויש לו פטור מבחינה מסוימת, אומר לך החוק, אתה תשלם, הוא ישלם חצי על החשמל ממה שאתה תשלם על החשמל. אתה תשלם לחזן חצי ממה שהוא משלם על החזן. הדבר הזה הוא מאוד קשה לפי ההלכה, אני מחפש לזה עוד פתרונות, כי אני, הפתרון הכי טוב שאני עושה בזה משנה לשנה, זה לדחות את השינוי הזה. אבל הדבר הזה הוא חשוב בשני דברים. הוא חשוב באמת בפתרון המציאות, לפעמים אנשים באמת לדעת את ההלכה הזאת, שההסתכלות ההלכתית על יישוב קהילתי היא של שותפים, וזה מרוטנבורג והרשב"א, ורוב רובם של הפוסקים ככה מסתכלים על זה, ובשותפים כל אחד צריך לשאת בנטל, למרות שהוא לא משתמש אותו דבר. ואז צריך לחשוב באמת מה עושים, והנקודה השנייה היא באמת צריכה להיות תמיד חשיבה, וזו חשיבה מאוד חשובה, שכל חוק שבית עושים ותיקוני חקיקה שעושים אותם, היה מאוד חשוב שאיזשהו ליווי משפטי של, של, של אנשי תורה שעוסקים בדברים הללו, באמת להגיש חוות דעת לחברי הכנסת, לשרים, והרבה פעמים דבר כזה היו אומרים בסדר, וזה לא כל כך חשוב לנו, אם ההלכה אומרת ככה, בוא נלך לפי ההלכה, כי יש לה את ההיגיון שלה, וחבל שקובעים חוקים שלאחר מכן בעצם נוצרים חוקים שהם חוקים פשוטים, מה אכפת לנו מההלכה, להלכה יש בדעה, להלכה יש במבט אמיתי וחשוב, וחבל שהדברים לא נעשים ככה לפי דרכה של תורה, בעזרת השם באמת שנסיים במה שהתחלנו, באמת שנזכה במהרה בימינו להשיב השופטה כבראשונה ויצר כבתחילה, בעזרת השם, כן, כבוד הרב.
חזון איש, מה הוא עובד, מה שתפש בין
ואליהו הנביא לא בא אליו. כן. זו השאלה הכי גדולה, ואני חושב באופן מה שעולה מן הפוסקים בדברים האלה שהם הידור וזה, זה בדיוק לדוגמה לגבי אתרוג, וכל מיני דברים שקהילה שקונה, הפוסקים בדרך כלל הפסיקה של רוב התשובות של הראשונים, היא עשתה פשרה בין נפשות לממון. זאת אומרת, בבסיס הוא באמת צריך להיות לפי נפשות, אבל בגלל שיש הידור שהוא עשו בזה פשרה, עשו פשרה, בדרך כלל זה דרך הפשרה, עשו בכל הדברים שהם הידורים, של לעשות בזה את העניין הזה של בין, לגבות את זה חציו בחפשות וחציו לפי ממון. באמת שכל אחד יוכל, בפשרה הזאת היא פתרה בדרך כלל את הבעיות. זה פשרה שהיא קרובה לדין לחבר בשני הדברים הללו. בהרבה הידורים, בחזן מעודר, בבית כנסת מעודר, כל הדברים האלה בעצם להלכה, חיברו את שני הדברים ועשו פשרה של לפי נפשות ולפי ממון.
יערית לא קובעים, כל שכן בשותפים, שזה כל מה שנחשב למותרות או לידוד ולעבודי של היחפוף,
כן.
בהסכמה של כולם.
לא, לא בהסכמה של כולם. רואים שבעצם שבעה טובי העיר בעצם יכולים להחליט, כי זה אחד הדברים הכי קשה, למשל התשובה של הרב פדוע, שהוא הביא שם. הוא אומר, אנחנו לא נבנה כמו עניים איזה צריף קטן, אנחנו נבנה בית כנסת בגלל שיקבל השם מעונך, השירים שמו יותר. לכן, אבל אני צריך להתחשב בהם. אז הוא אומר, לכן אנחנו עושים פשרה בגבייה, גובים לשני המדדים יחד. לא, לא, לא קופים. יש חידוש של המאירי, שכתוב קופים אותו לבית שער. משהו ראשון המאירי, ולא כולם מסכימים אותו. המאירי אומר שאפילו יכול לכפות. זאת אומרת, יש איזה עיר, שאף אחד לא רוצה גדר היום. אבל אחד אומר, אני רוצה, אז אפשר לכפות.
עכשיו, אם
אפשר לדבר,
כי אני
עובד,
האם אצלכם זה לא יוצא כפן מסערונה? אין ברמה
של מועצה אזורית, אלא ממש מעגל שירות. לא, לא, זה החוק. במיוחד כעורות אחרונות, שעברו לכם לעשות כי במון ביישוב.
אז יוצא שמעצה
אתם שמים פעמיים. לא, לא משמעים פעמיים, להגיד לרב. זה החוק מאפשר, המועצה הזו גובה ארנונה. נגיד לפי בית, לפי בית, תלוי, היום אני יודע, בצפון תל אביב שהם $200 למטר. כפר מימון שנים, 10 שקלים למטר. זה המועצה גובה. עכשיו החוק, שיש לי בוט חלקו פה, החוק מאפשר ליישוב הקהילתי, דרך אגב נגיד במיתר, יישוב אקסקלוסיבי, הם גובים עוד 1,000 שקל במשפחה. אז כל יש החוק מאפשר בעצם לגוף הקהילתי, למרות שהוא מאוגד בזה, בנוסף לארנונה האזורית, לקבוע, כמו שאמרתי, רוצים חוגים, רוצים מועדון לנוער, רוצים יותר גינון, רוצים בית כנסת יותר יפה. ואז זה מאפשרים ב-30% יותר. פעד מושבי, כן, גם לנו שזה. לא, אבל המוניציפלי לא יכול לגבות מהמושבי. בסדר. גם אצלנו יש את זה. המושבי, לכן אנחנו גם בעניין הזה, המושבי גובה לפי אגודה שיתופית, זה בכלל שונה. יש, יש, יש. זהו, אבל זה תמיד היה. תמיד עבד מוניציפלי וגם היה משקי.
אוקיי.
נכון, נכון. משפחה. רוב הראשונים, הנימוק יוסף אומר לפי מספר ילדים, רוב הראשונים, וכך מכריע חזוני שבשם בבא בתרא, שלפי ראש אב, לפי משפחה. נפשות זה משפחה. כן, טוב. שהרב עוד הרבה שנים יזכה, שיהיו בסנהדרין, אבל...
נשאר כוח לרב אליעזר איגרא, אב בית הדין בבאר שבע וחבר בית הדין הגדול. אני מזמין את הרב חיים בלוך, ראש כולל משפטי ארץ ואופרה, לדבר בנושא יכולתם של דיינים הנהנים מהמיסים לדון בענייני העיר. תודה רבה לרב איגרא.
כבוד נשיא הכנס הרב הרוסי שליטה, כבוד יושב ראש הרב מנלה, יושב ראש המועצה הדתית בתל אביב, כמובן כבוד הרב איגרא, דיין בבית הדין הגדול, הרב אישון, ראש מכון כתר, קהל קדוש. אז אנחנו זוכים ביחד עם הרב הרוסי לעשות שותפי פעולה בנושא של קידום המשפט התורה, זאת אומרת אנחנו זוכים להצטרף למהלך הגדול של הרב הרוסי, בכנסים של דיינים לבתי דין וממונות, ופורום בתי דין וממונות, כיוון שהמטרתנו כולנו אחת, באמת לקדם במדינת ישראל את משפט התורה, כפי שאמרו פה, שהמצב הזה שמשפט התורה במדינה זה אפילו לא בתור פילגש, אפילו לא, כלום כמעט. אז בעזרת השם, אנחנו מקווים שכנסים מעין אלו יקדמו את את משפט התורה. שמעתי אתמול בכנס הפתיחה את הרב הרוסי שאמר שהשנה היה סמל של צדק חברתי, גם בענייני מיסים אפשר לראות את הצדק החברתי של התורה, אז ודאי שרואים את העניין החברתי, אבל אז כמובן שצריך להיות גם בדרך של צדק, וכדי שיהיה בדרך של צדק, אז השפיטה בנושא המיסים צריך להיות בדרך של משפט צדק, וכדי שזה יקרה, שזה יהיה בדרך של משפט צדק, אז אנחנו ודאי חייבים להקפיד על כל כללי הצדק של משפט התורה. יש הרבה סייגים והרבה דינים שהתורה מטילה על הדיינים ועל מערכת בתי הדין, כדי להבטיח שהמשפט יהיה משפט הוגן ומשפט צדק. אז היום אני רוצה לדון על פרט אחד מכל הנושאים האלה, וזה נושא של מה שנקרא היום ניגוד עניינים או ניגוד אינטרסים, או בלשון ההלכה זה נקרא נגיעה. אז כמובן שכדי שדיינים יוכלו לדון משפט צדק, צריך שלא תהיה להם נגיעה. אז כמובן הסוגיה הכי מרכזית שעוסקת בענייני נגיעה, סוגיה בחזקת הבתים, בדף מ"ג ובבבא בתרא, שבהקשר שם מובאת ברייתא, ששותפים יכולים להעיד זה לזה. ככה מובאת בברייתא, הגמרא מיד מקשה, איך יעלה על הדעת ששותפים יכולים להיות עדים שהעידו זה לזה, והרי הם נוגעים בעדות זה לזה, הרי נוגעים בעדותם, זה ודאי שלא צריך להיות. וזה דבר מעניין, שיש לנו הרבה פסולי עדות, יש קרובה, יש פסולי רשות, יש נשים, יש זה, כל דבר יש לו מקור. לפסול נוגע, בשום מקום הגמרא לא מביאה פסוק, איזשהו מקור, איזשהו דבר, זה היה פשוט לגמרא שנוגע פסול לעדות. מאיפה? לא ברור, אבל זה היה מין אקסיומה כזאת שלא יכול להיות שאדם שיש לו נגיעה הוא יהיה קרוב, הוא יהיה קשר לעדות. בהמשך נראה שיש באמת ויכוח בין המפרשים, בין הפוסקים, מה באמת סיבת הפסול שנוגע, ונראה שיש לדבר הזה השלכות. אז הגמרא, אחרי שהיא מעלה את השאלה הזאת של הרי נוגעים לעדותן, הגמרא משיבה שמדובר שהשותף הוא בעצם כבר לא שותף. הוא היה שותף, אבל הוא הסתלק מהשותפות. הוא ויתר על חלקו לטובת השני. הגמרא מסבירה, זה לא סתם איזה ויתור, זה צריך להיות הסתלקות כזאת, שיש לה תוקף משפטי, עשו קניין, שהוא יקנה את חלקו לשותף, או לשותף אחר, או למישהו אחר, אבל בכל אופן עכשיו אין לו שום רווח מזה, ואז הגמרא עוד מביאה כל מיני דוגמאות, שיכול להיות שבכל אופן יהיה לו איזשהו רווח, הגמרא אומרת לו, צריך להיות בצורה כזאת שאין לו שום רווח. אז זה לגבי שותפים. אז אחר כך הגמרא מביאה, יאללה, אתה אומר שכדי שלא תהיה נגיעה, יש פתרון, אפשר להסתלק מהנגיעה. ברגע שזה שהייתה לו נגיעה, או אותו רווח שיש לו, הוא מסתלק, הוא יכול להיות עד, אז הגמרא מביאה, מקשה מברייתא, שהברייתא הזאת אומרת, שאם נגנב בעיר ספר תורה, אי אפשר שהעדים שיעידו על זה, או הדיינים שידונו על זה, יהיו בדייני העיר. למה? כי לכל תושבי העיר יש להם נגיעה. הם רוצים שירזו את הספר תורה לארון קודש, כדי שיבוא שבת, הם יוכלו לצאת ידי חובה. הם חייבים את הספר תורה. אז פה אנחנו, הגמרא מניחה, שלא רק שבעדים יש בעיית נגיעה, גם בדיינים יש נגיעה. זאת אומרת, זה גם עוד הנחה שהיה פשוט הגמרא, שגם דיינים צריך להיות שלא תהיה להם שום נגיעה. אז אמרנו, אז הגמרא שואלת, אז למה הם יכולים להסתלק? אז הגמרא אומרת, לא, אי אפשר להסתלק מספר תורה, כי בסדר, אני יכול להסתלק מהבעלות על הספר תורה, אבל אני עדיין צריך את הספר תורה כדי שאני אוכל לצאת ידי חובה. אני צריך כל שבת לצאת ידי חובה. פרשת זכור, זה דאורייתא אפילו, חייבים, ודאי צריך. אז הגמרא אומרת, לכן אין פה קושיה. אז הנושא הזה שהסתלקות, הראשונים דנים, למה אין פה בעיה של תחילתו וסופו בחשבות, כן, כדי שהעדות תהיה קשרה, אז צריך שגם בזמן רכישת הידיעה, וגם כמובן בזמן ההעדה, אז יהיו קשרים. אז הגמרא הראשונים דנים בזה, למה אין פה בעיה של תחילתו וסופו בכשרות. הראשונים כבר הבינו שאם זה באמת דבר כזה כמו ספר תורה, שאי אפשר להסתלק בגלל של שמיע קאי, כמו שהגמרא אומרת, זה בתנאי שבאמת בעיר יש רק ספר תורה אחד. אבל אם יש עוד ספרי תורה, אז אין בעיה, אפשר גם מספר תורה להסתלק. אפשר להסתלק בגלל שאני יכול לצאת ידי חובה בספר אחר. אז עוסקים דנים, האם ברגע שיש עוד אחד, אז כבר אפשר גם בראשון, כי זה לא משנה לו, או צריך באמת לקרוא מהשני. אבל בכל אופן, זה פתרון שיש, אפשר להסתלק כאשר יש ספר אחר. אנחנו רואים פה בכל אופן, אבל חידוש בגמרא, בעניין הזה של נוגע, שגם הנאה כזאת של מצווה, זה גם כן נקרא נגיעה. זה גם כן חידוש גדול, המערם, כבר שיעורים מדברים על זה, שגם הנאה כזאת, שהיא לא הנאת מעון, אני לא מרוויח מזה שום דבר, אני יכול לשמוע קראת התורה, מה, זה נקרא הנאה, יש לנו כלל שמצוות לאו ליהנות מתנועה. זאת אומרת, כבר שיעורים, לעניין חשש נגיעה, זה נקרא הנאה כזאת שפוסלת, די בהנאה כזאת, כדי לפסול אותו מלדון. אז זה המקרה השני. אחר כך מביאה הגמרא את המקרה שהוא ממש הקלאסי לענייננו, שזה עוד ברייתא, שמה אומרת, מה קורה אם האדם אומר לחברו, או האדם מתחייב ואומר, תנו מנה מנכסי, כן, הוא רוצה לתרום לעניי העיר, תנו מנה לעניי העיר. עכשיו יש ויכוח, מה בדיוק הוא אמר, כמה הוא אמר, או אם ההתחייבות הזאת כבר התקיימה, או לא התקיימה, כל מיני דבר ספקות שמעולים בדברים האלה, אי אפשר שעדים מעדי העיר, הם יעידו על זה, וגם דיינים מדייני העיר לא יכולים לדון על זה. למה? כי לכולם יש אינטרס שהעניים יקבלו. הגמרא אומרת, רגע, איזה אינטרס יש לדיינים שהעניים יקבלו? למה הם אינטרסנטים בשביל הדיינים? למה זה אינטרס של הדיינים שהעניים יקבלו? הוא רוצה לקיים מצוות צדקה, בסדר. למה זה אינטרס של הדיינים? אז הגמרא אומרת, לא, זה תלוי, כיוון שזה עניים, הרי מוטל על עשירי העיר לדאוג לפרנסת העניים, אז יש להם כבר נגיעה. כי אם העניים האלה יקבלו את מה שהם צריכים, העשירי העיר, וביניהם גם הדיינים, הם יהיו פטורים לתת להם. אז יש להם כמובן נגיעה, שהם ירצו לחייב את אותו בן אדם, להגיד, שמה, מה שנתת זה לא מספיק, אתה צריך לתת עוד. למה? כי זה עוזר להם שהם לא יצטרכו לתרום עוד. אז הגמרא שמה מבחינה, בין אם יש קצבה קבועה או אין קצבה קבועה. אם אין קצבה קבועה, תמיד לפי הצורך בודקים אם העניים צריכים עכשיו כסף או לא, אז ברור שיש להם נגיעה, כי אם לא יהיה מספיק כסף, אז יבוא אליו ואומר, שמע, אתה צריך לתת. אבל הגמרא אומרת שאפילו אם מדובר במקרה כזה, שכל אחד מעשירי העיר יש לו קצבה, הוא צריך לתת כל שנה 1,000 שקל למטרת העניים האלה. אז אולי, אחרי שבן אדם נתן את ה-1,000 שקל שלו, אז הוא כבר לא נוגע. כי מה, אני, לא יגבו ממני עכשיו עוד, בגלל שיש פה עוד אחד. אני נתת את 1,000 שלי, אני כבר לא נוגע. אז הגמרא אומרת לא. גם אז הוא נוגע. למה? הגמרא משתמשת בביטוי, כיוון דרווח רווח. כלומר, הרשב"ם שמה מסביר, תכלס, אם אותו אני, הוא עכשיו כבר יהיה יותר עשיר, יכול להיות ששנה הבאה ברשימת הקצוות, הוא ירד מרשימה הזאת. אז אני, בכל אופן הדיין, מעוניין שהוא יקבל כסף, שנה הבאה הקצבה שלי תהיה פחות. כלומר, גם נגיעה כזאת, המחשבה רחוקה כזאת של שנה הבאה, גם זה נקרא נגיעה של, שפוסלת את הדיין לדון. אם נתרגם את זה למונחים של היום רק בשביל המחשה והדיון, נגיד שיש מיסי ארנונה, כמו שדיברו פה, מיסי ארנונה, מיסי היישוב, מיסים כאלה ואחרים, שנגיד מיסי ארנונה הם אמורים לטפל בכבישים, הם דואגים לתאורה ברחובות, פינוי הזבל, יש כל מיני דברים, וכמובן אין הקומץ מסביע את הרי, הצרכים תמיד הם הרבה יותר מאשר הכסף שהמועצה מקבלת, אז יש לדיין, אם יבואו לפניו דין, על שומה של איזשהו מישהו, אז יש לו אינטרס שלמועצה יהיה יותר כסף, יהיה יותר כסף, הוא יקבל יותר שירותים בתור אחד מתושבי המועצה. אם רק בשביל להמחיש את עצמנו נעשה פה איזה ציור, רק אני אומר, חלילה לא אומר שזה כך הדברים קוראים וקוראים, אבל רק בשביל ההמחשה. נצייר לעצמנו דבר כזה שהדיין, שהוא תושב מועצה, תושב כפר ממון, או תושב פסגות, איפה שאנחנו גרים, הוא פונה למועצה, הוא אומר, שמע, אין מספיק תאורה ברחוב שלי, אני מבקש שתשימו תאורה, עוד תאורה. אומר לו, הפקיד במועצה, אתה צודק, באמת קצת חשוך שם, אבל זה לא במסגרת התקציב. אומר, לא תקציב? אל תדאג, אני אטפל בזה שיהיה לך תקציב לדבר הזה. שבוע הבא, בא לפניו לדין איזה מקרה כזה שיש ויכוח בין המועצה לאיזה אחד מהתושבים, הוא אומר, אתה חייב עכשיו 20,000 שקל למועצה. מחורת הוא מתקשר לפקיד, 20,000 שקל, מספיק בשביל הזה? בסדר, יאללה. כמובן, חלילה, לא שאני אומר שיש דברים כזה, אבל רק בשביל הציור, שנבין מה, איפה יש פה נגיעה בדבר הזה. כמובן, כשאנחנו מדברים על נגיעה, לא מדובר, ולא מעלים על הדעת, שמדובר בדיינים רשאים, שעושים את זה דבר בכוונה. אלא הכוונה היא שיש הנגיעה גורמת לאדם איזושהי נטייה כזאת, שכמעט בעל כורחו, הוא דן לטובת הצד שיש לו נגיעה, כי באיזשהו מקום מהדהדת בראשו תשובת הפקיד שאין כסף. אז זה משפיע עליו. אז יש לנו את הפתרון הזה שהגמרא אמרה של הסתלקות. אבל כפי שאנחנו יכולים להבין שהפתרון הזה של הסתלקות זה פתרון מאוד מסובך, בגלל שאולי במקרה של ספר תורה, אם יש עוד ספר תורה אפשר להסתלק. אבל הפוסקים אומרים, הוא בא בתשובת הרשבש, שההסתלקות הזאת, זה לא איזה מה שאומר, טוב, בסדר, אני, אתם יודעים מה, אני יותר לא אשמע את הספר תורה הזה. לא, לא בזה מדובר. הלשון של הרשב"א זה, שאל אף זרם, וזרע זרם, עד סוף העולם, וגם קרוביהם, והזרע נולד לקרוביהם, אחרי זה, עד סוף העולם. כל אלה צריכים להסתלק. ואני צריך לחשוב, הדיין שרוצה לדון בדין כזה, ההסתלקות כזאת, היא צריכה להיות הסתלקות כל כך מוחלטת, שזה כמעט בלתי אפשרי, שאם הנכד שלי, אולי ייכנס לבית הכנסת וישמע את קריאת התורה מהספר הזה, אז הוא ישמע, אז אתה כבר נוגע. ככה הוא אומר, וגם הרשב"א שם ממשיך, הוא אומר, וגם צריכים הקהל להישמר, שאחר עדותם של עדים, שלא יכתבו להם שיהיה להם חלק ולא לקרוביהם, כפי שיש בזה הרמה, כי הרבה פעמים יש חשש, בסדר, אין בעיה, אני אסתלק מזה, שבוע אחרי האירוע הזה, אני אקבל חזרה את חלקי. לא, צריך להיות שאין בזה שום הרמה. כלומר, זה דבר מאוד מסובך, ואם בספר תורה אולי הדבר הזה מאוד אפשרי, המקרה הזה שהרשב"ש דיבר עליו זה שמישהו תרם ספרים לקהילה, והיה ויכוח על זה, אז הוא יכול להגיד, בסדר, אני לא אקרא בשס הזה, יש פה עוד שס, יש פה עוד רשב"א, יש עוד ברמב"ם, אבל יש דברים שהם הרבה יותר מסובכים, כגון במקרה הזה של, 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 של מיסי היישוב או מיסי המועצה, אם אני אומר שצריך להסתלק, הכוונה היא שאני צריך להגיד לדיין, אתה רוצה לדון, אין בעיה. יש את היישוב ההוא, תחפש לך דירה שם. מה זה נקרא להסתלק? כי הוא נהנה על כוחו. כל דבר שיש במועצה, הוא נהנה ממנו. אז על כוחו הוא חייב, כדי להביא להסתלקות, אז הוא חייב לעבור לעקור למקום אחר. כמובן שהדבר הזה הוא דבר לא סביר. דומה לזה, יש הרבה תשובות כאלה שבזמן הגלות היו שמים, מטילים מס על קהילה. והיו מחלקים, כמו שאמרנו, לפי נפשות, איך שהיו מחלקים את המסים, אבל כמובן, אם הדיין עכשיו רוצה לדון את אחד, אם הוא צריך לשלם עוד לא, והוא רוצה לא להיות נוגע, להסתלק עם זה, הכוונה היא לעזוב את הקהילה, והדבר הזה הוא כמובן דבר שהוא לא סביר. לזכור ברקע שבנושא של נגיעה, כל כך, כל כך צריכים להיות זהירים, יש את הדברים, הייתי אומר, המעדדים של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, בניין נוגע, הדברים האלו אינם תלויים אלא בדעת הדיין ועוצם בינתו, שיבין עיקרי המשפטים וידע הדברים, הדבר גורם לדבר אחר וידע להעמיק לראות, אם יש שיש לו לעד שום צד הנאה בעולם זו, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה, הרי זה לא יעיד בו, וכשם שלא יעיד דבר שנוגע בעדות, כך לא ידון וכל כך לא ידון. כל פסלות כדרך שפוסל בעד, כך פוסל בדיין. זאת אומרת, זה כל כך צריכים להיזהר אפילו בדרך של רחוקה ונפלאה. אז הבעיה הגדולה בדבר הזה, אם כן, שאמרנו שהסתלקות זה מסובך. אז מה קורה? קורה שהרבה דברים שקשורים לעיר, או תקנות של העיר, יש תקנות, כל מיני תקנות של היישוב, של המועצה, משהו כזה, מי יכול לדון על זה? לעולם לא נדון, כי אם נגיד קרה משהו בעיר, שקשור לעיר, לא בין שני אנשים, קרה משהו, מישהו, לא יודע מה, פרץ לרשות הרבים ועשה איזה משהו כזה, מי יוכל להעיד על זה, אם לא בני העיר? הרי זה ברור שהיחידים שיודעים ממה קורה בעיר, זה בני העיר. אם אני אומר שבני העיר לא יכולים להעיד, אז זה כאילו אנשים יכולים לעשות דין לעצמם, אם נצייר את הציור הזה של ספר התורה, כן? שכתוב בגמרא שבני העיר לא יכולים להעיד. אז תתארו לעצמכם, אדם, באמצע התפילה, נכנס לבית הכנסת, נכנס לארון קודש, כולם עומדים שם מסתכלים, לא מבין מה קורה, זה לא הוצאת זמן, לא הוצאת ספר תורה, כולם עומדים בשקט, כי זה באמצע 18, אז אף אחד לא יטריד אותו, הוא יודע לעשות את זה בחוכמה, ניגש לארון קודש, פותח את הארון קודש, לוקח את הספר תורה והולך. יש 200 אנשים ראו אותו, באים וטובים אותו, ישר הוא הולך מחביא אותו, אומר, לא, אני מקטיש, לא עשיתי כלום. מה זאת אומרת, יש כבר 200 עדים. כולם נוגעים בדבר. אף אחד לא יכול להעיד נגדי. הרי זה דבר שהוא יוצר בעיה ש... וככה זה כל דבר שנוגע לעיר. מי יכול להעיד אם לא בני העיר? זה דבר כל כך פשוט. עוד יותר, בערים, אם יש כתוב שספר תורה שבעיר, זה שייך לכל בני העולם. אין אף אחד בעולם שיכול להעיד על זה. מילא ביישוב כתוב שזה רק בני היישוב. הם לא, אנשים בכל העולם לא שותפים. אבל בתי כנסת בעיר, כל העולם שותפים לזה. אין אף אחד. זה באמת ככה. יש תקנות שהם רק בני היישוב. יש תקנות שהיישוב עושה שיש לו השלוחות גם לאנשים שבאים מבחוץ. הם רוצים לרכוש קרקע, רוצים למכור פה דבר וכולי. פה אף אחד לא יוכל להעיד, אף פעם. כי זה נוגע לכולם. כולם נוגעים בדבר. בסדר. אבל עדיין כמו שאמרנו שאפילו שזה לשמיעה, זה כבר מספיק שזה נגיע. שאני רוצה לשמוע את הספר תורה, זה כבר נגיע. לא צריך להיות בעלות. בכל אופן, אז ההלכה הכירה בבעיות בנושא של עדים, והיא אומרת, יש כל מיני דוגמאות שהגמרא, חז"ל, הבינו שאנחנו צריכים לנעול דלת בפני עושה עוולה. כלומר, לא לתת לכך שעושה עוולה יוכלו לנצל את כל מיני טריקים הלכתיים כדי להימנע ולמנוע את עצמם מן הדין. למשל, תראו את זה לכם, אישה פסולה לעדות. אז אישה חברתה בבית הכנסת, תעיף לה סתירה או תבייש אותה באיזשהו, או תזיק לה באיזשהו אופן. שיבואו לדין, אומר, מי יכול להעיד את זה? מי? תביא כל לאנשים בעזרת נשים, אף אחד לא יכול להעיד. אז הרמ"א מביא בסימן למדי תקנת קדמונים, שאם יש איזשהו משהו שקרה בעזרת נשים, שנשים קשירות להעיד. למה? כי אחרת אי אפשר. אותו דבר, זה עניוני, ובאמת יש תקנות כאלה, שבאמת לגבי עדים, זה מאוד מובן שיתקנו שגם נוגעים בעדות יוכלו להעיד, כיוון שבמקום כזה, שאין שום פתרון אחר, שכיוון שכולם נוגעים בעדות, שנקבל לעדות גם כאלה שהם נוגעים בדבר. זה לגבי עדים, אבל לגבי דיינים, לכאורה, יש פתרון. זה לא כמו בעדים שאין פתרון. לגבי דיינים, יש לנו את העיר השכנה, יש ויכוח בין המועצה לבין הזה, אז בית הדין, יש ויכוח בפסגות, נלך לבית הדין בכפר מימון, והם ידונו לנו. בכל אופן, רואים שבראשונים, הרבה שתקנו תקנות גם לבית הדין. כיוון שקידרת בישוץ, ואם אתה תגיד לאנשים, תלכו לדון במקום אחר, אז הדברים, אנשים ינצלו כך את הציבור, כי יודעים שזה מאוד מסובך, אז הציבור יפסיד מזה. ולכן תקנו תקנות, ויש מנהגים כאלה שהם מופיעים בתשובת הרשב"א, למשל אני קורא מתשובת הרשב"א, שאומר, וכן נהגו כל הקהילות בענייני המסים, שדנים דנים באנשי העיר, מביאים ראייה מאנשי העיר, ואף אם שהם אינם קרובים, ולא עוד אלא שהבי דין והעדים נוגעים בעדותן, ובדינם ומעידים לעצמם, וכל זה הסכמת הקהל. גם הראש מביא מן הפשוטו בכל ישראל, שאין מביאים עדים מבחוץ כדי להעיד, ולא דנים דנים שאנשים מבחוץ, כיוון שאחרת לא מצאנו את ידינו ורגלינו, אי אפשר יהיה לתקן שום דבר. ואחר כך המובע בשולחן ערוך בסימן זין, שאם עשו תקנה או שיש מנהג, אז דנים בדייני העיר. זאת אומרת, הוא מביא, הוא מזכיר גם תקנה וגם מנהג. אז אם יש תקנה, בסדר, אם יש מנהג, הרי אנחנו יודעים שיש לפעמים מנהגים גרועים, זה מנהג לכאורה נגד השולחן ערוך. אבל המנהג הזה אולי מגלה לנו שהייתה פעם תקנה כזאת, ועכשיו לפני מאות שנים, אז אין לנו עדיין כבר את נוסח התקנה, אבל כנראה שהייתה תקנה כזאת, או מסיבה אחרת, שאדם שבא לעיר, אז הוא בא על דעת המנהגים של אותו עיר. אבל הדבר הזה מעורר לנו שאלה גדולה. כפי שאמרתי, בדין נוגע, אין איזה מקור. מה פתאום נוגע פסול העדות? ובאמת אנחנו מוצאים בראשונים והאחרונים נחלקו, מה הסיבת בכלל הפסול? למה נוגע פסול העדות? הרי יש פה, הרי כל מה שעד קשר לעיד. רובן טוען ששימון גנב לי כסף. הוא מביא עדים. אז מה אם אתה מביא עדים? אני אומר, זה לא נכון. אז יש לנו גזרת הכתוב, הרב אומר, זה רק הכתוב, אבל זה מבוסס לזה שאדם יש לו חזקת כשרות, שהוא לא משקר. איזה ראותה? זה שאתה חושב שיש לי נגיעה, אז בגלל זה אני אשקר? אני לא משקר. מה פתאום? אני אומר את האמת. מה פתאום אנחנו אומרים שאדם ישקר? למה אנחנו, יש לי נגיעה? אז הדבר הזה, יש איזה מחלוקת. השח בסימן למן זין מביא, שם ועשמה, הביאו לבוש, שזה גם שיטות בראשונים, שיטת רבנו יונה ועוד, שנוגע הוא כמו קרוב. הרשב"א אומר, זה נקרא בעל דבר. הוא כאילו גם צד לאירוע הזה, הוא גם כן בעל דבר. יש הבדל בין קרוב לבין בעל דבר. כי קרוב הוא עד, רק הוא עד פסול. זאת אומרת, בעל דבר שהוא בכלל לא עד, אז זה נפקמינה לעניין הצטרפות לעדים אחרים, נמצא אחד קרוב או פסול, יש איזה נפקמינות אם זה קרוב או בעל דבר. יש שיטה שלישית, שגם מופיעה בהרבה מהראשונים, וככה השח ורוב האחרונים הולכים בכיוון הזה. לא, 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 הוא לא קרוב, הוא גם לא בעל דבר, כי הוא לא ממש בעל הדבר, יש לו רק איזה נגיעה צדדית, אבל אנחנו חוששים שמה הוא ישקר. שמה הדיין או העד, שהוא בא ואומר שהוא צודק, הוא אומר צודק בגלל שזה לטובתו, או שהדיין יכריע, יעוות את הדין לטובת צד אחד בגלל שזה עוזר לו. אז כלומר, אפשר לחלק את זה בין האם הפסול הוא פסול פורמלי, כמו קרוב, כמו אישה, או כמו פסולים אחרים, או שיש פה פסול מהותי, שיש פה, הנאמנות היא בעיה בנאמנות. בן אדם כזה שיש לו נגיעה, אי אפשר לסמוך עליו. מזה שאין מקור, זה קצת נותן את התחושה שזה היגיון סביר, היגיון פשוט, זה שמי שנוגע לא יכול, אי אפשר לסמוך עליו, בתור, אין לו נאמנות שנעד. אבל אם לפי השיטה הזאת, אז אם זה מצד קרוב, זה פסול פורמלי, אז כמו שאמרתי באישה, ופסולים אחרים, אז אני מבין שאנחנו יכולים להרחיב את הדבר הזה, גם פסולים יכולים לדין. אבל אם יש פה פסול מהותי, אני אומר, אדם כזה, שאני, יש לו סיבה, יש לנו סיבה לחשוד בו, שהוא משקר, שהוא יעוות, או שהוא עד משקר, או שהוא יעוות את הדין, איך אנחנו, בגלל תקנה, נכון, יש לנו בעיה, אבל איך אנחנו יכולים, זה כביכול שאנחנו נתקן, כמעט, שאנחנו נעשה תקנה, שעדים לא צריכים לספר אמת. הרי אתה אומר שאני מפחד שהוא משקר. זה פסול מהותי בעצם העדות, או בעצם הדיון, בעצם הדין. איך אנחנו יכולים בגלל הצורך שלנו, ודאי לגבי דין, שיש פתרון, אבל אפילו לגבי עדים, הרי אנחנו שהוא ישקר. איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת בגלל שאנחנו אומרים שיש לנו בעיה? הרי אז זה לא דין. דין צריך להיות ביושר. ואם יש חשש שהוא משקר, אז אין לנו פה יושר. אז עוד כמה דקות. אז כדי להבין את הדבר הזה, אז אני פה מקצרים אותי, אז אני אסדרז קצת, שצריך לדעת שההכשר הזה, התקנה הזאת, זה לא הכשר גורף. שאנחנו אומרים שתמיד נאמנים על ענייני העיר. כיוון שיש הרבה תשובות של עוד בראשונים ובאחרונים, שאנחנו יכולים לראות מתוכם שאין הכוונה שבכל ענייני העיר הבית הדין שם יכול לדון. ההכשר הזה זה רק כאשר זה משהו שנוגע לכלל הציבור. אמין, זה משהו כזה של בית הדין, דיינים, או הם שייכים לקבוצה מיוחדת, שהם יקבלו איזושהי הנאה, אז בזה לא אמרו. החתם סופר אומר, דווקא בעניינים הנוגעים לכללות הציבור, יש דבר כזה שאם נגיד, כביכול, אני אתן לכם דוגמה, אם הם צריכים לדון, מישהו תובע את המועצה, אין מספיק תאורה, הם יכולים לדון. אבל אם הם יגידו, לא משלמים לעובדי המועצה מספיק כסף, והדיין הוא גם כן מקבל את משכורתו מהמועצה, וזה הוא לא יכול לדון. ככה כתוב, העיקרון הזה כתוב בכמה תשובות, וצריך להבין בדיוק מה בדיוק נקודת החילוק בין המקומות שזה רווח כללי לבין רווח פרטי. אז בקצרה אני אומר שתי אפשרויות שאפשר להבין. בעצם יש שאלה בעצם של הפסול הזה, כפי שאמרנו, של פסול נוגע, האם הפסול הזה הוא פסול דאורייתא או לא? כיוון כפי שאמרנו, אין איזה מקור. עד כדי כך יש חזוניש, החזוניש אומר שיש כאלה, רעה חולה הוא קורא לזה, אנשים שאומרים שהרבנים פוסקים בגלל נגיעות. כי אז אתה בעצם השמטת את הקרקע מכל הנושא של לשמוע לגדולי ישראל. כי אתה אומר, רגע, אולי יש איזה נגיעה, מה אני יכול לשמוע לו? חז ושלום, אין שום דבר כזה. אדם, תלמיד, כל תלמיד, ככה אומר החזוניש, שכל תלמיד צריך להעמיד, חובת התלמיד להעמיד, כי אין נגיעה בעולם בעלת כוח לעטות לב חכם לעבוד משפט. אבל יש גזרת הכתוב, יש חוק שאומר, אסור לקבל שוחד. ובגלל שהתורה גזרה שאסור לקבל שוחד, אז ברגע שהוא מקבל את השוחד, אז בטבע מונח, כיוון שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, שזה יעוות את הדין. אבל זה ממש במקרה של שוחד. יש מאחרונים שאומרים שבאמת נוגע זה לא שוחד. ויש ככה, קצות אומר מעלה אפשרות כזאת, ועוד אחרונים, אז לכם מביא כמה אחרונים, שבכלל כל הפסול נוגע זה איסור דרבנן. אם זה איסור דרבנן, אז אנחנו יכולים לעבוד בגלל הצורך, אז ויתרו על ההגבלה הזאת דרבנן. אבל גם אז דרכי מן ואחרים אומרים שלרוב הפוסקים אומרים שזה באמת הפסול הוא פסול דורייתא. ולכן צריך להגיד, או הסבר אחד להגיד, כיוון שבאופן עקרוני אנחנו אומרים ש יש רמות של נגיעה. גם אותה גמרא שהזכרנו שיש נגיעה של קצבה, שאדם, שאין לו קצבה, שזה נגיעה גדולה, ויש נגיעה של כיוון לרווח רווח, יהיה לו איזושהי תועלת מזה. מאיזושהי תועלת, אז זה נגיעה מועטת, ודבר כזה, אז יכול להיות שכולם יסכימו שזה רק דרבנן, ואז ממילא אפשר לתקן דקנוק יותר. ולכן יש הבדל בין אם הנגיעה היא כללית, שזה משהו לכלל הציבור, או זה נגיעה פרטית. ויש שאנחנו רואים שאפשרות נוספת להגיד על דרך הזה של חזוני, שבעצם אנחנו לא באמת חושבים שהדיין פוסק בגלל הנגיעה. חלילה, דייני ישראל קשרים. אבל על פי הלכה לא מספיק שהצדק יעשה, צריך שהצדק יראה. זה לא שהוא חשוד, זה שהצדדים יבואו לחשוד בו. אותו אחד שיש נגיעה לצד אחד, והוא יפסוק כמו הצד שיש לו נגיעה כלפיו, יבוא הצד השני ויגיד, נו, אנחנו יודעים למה הוא פסק כמו הצד השני. אם זה חילול השם. הרי בדיני, באיסור ואתר, רבנים יכולים לפסוק גם, הוא יכול לפסוק לעצמו. יש לו איזה משהו כזה, תערובת של בשר בחלב במאות אלפי שקלים, הוא יכול לפסוק שזה קשר. אנחנו לא חושבים שלרבנים יש נגיעה. רוב הפוסקים אומרים שאפילו איתך זה קיסורה, יש לדיינים, הם יכולים לפסוק. יש רשו, יש חולק הזה, וככה רוב הפוסקים. אז אם כן, אז בנגיעה הזאת שהיא כללית, אז אני אומר, אנשים לא יבואו כל כך לשעות, בנגיעה שזה ממש פרטי, אני אומר, הדיינים עכשיו יקבלו משכורת יותר גבוהה, למשל לדמרו, חברי כנסת שהם דנים, מה תהיה משכורת החברי כנסת, אם יש נגיעה גדולה מזאת, שהם עצמם קובעים לעצמם איך לקחת כספי הציבור, אני לא עכשיו דן בקשה מהדיינים לבין עובדי ציבור, שזה סוגיה בפני עצמה, אבל זה דבר שנותן. כן, זה שתי אפשרויות שאפשר להסביר את החלוקה הזאת בנגיעה מועטת, נגיעה גדולה, ולמה בנגיעה הגדולה כן אפשר ללכת על פי התקנה, ובנגיעה שהיא יותר ישירה לו. יש אולי לתת את הדעת שלפעמים הסכומים הם כאלה שזה לא נחשב נגיעה. דרך משל בירושלים, מישהו תובע את עיריית ירושלים, שגביתם ממני 10,000 שקל. בא לפני דיין ירושלים, אתם נוגעים בדבר, מה זה אנחנו נוגעים בדבר? 10,000 שקל. נגיד, אני ארמה ואני אגיד שזה מגיע לעירייה. כמה אני אקבל מזה? הרי 10,000 שקל זה בערך 100,000 פרוטות. יש חצי מיליון תושבים בירושלים. זה לא נחשב ממון וזה גם לא גורם לחשד. סכומים כאלה קטנים יחסית, זה לא נקרא חשד. אבל אם זה סכומים גדולים, יש כבר כמובן מקום לחשד, ולכן צריכים. אז לסיכום, דיינים כמובן צריכים לזהר מאוד, שלא לדון באופן כזה שיש להם נגיעה אישית לדין שבא לפניהם. אבל אם הנגיעה היא כללית כזאת, אז על פי התקנות מותר. יש אומרים, פוסקים אומרו שזה תנאי שבאמת אי אפשר בקלות להביא דיין מבחוץ, כי אם אפשר להביא דיין כזה שבקלות, אז אפשר. גם הרבה פעמים רבני יישובים, ערים, הם עושים דיני תורה פרטים כאלה, זה הם צריכים לזהר, ומה שגם אפשר לפתור, זה מה שנקרא היום שקיפות, להגיד לאנשים, שאנשים ידעו, יש לי נגיעה, ואפילו כדאי אפילו לעשות נגיעה, להודיע לצדדים, גם אם הנגיעה היא כזאת שעל פי הלכה, זה לא נחשב נוגע בכלל. איזושהי היכרות שאני מתפלל איתו באותו בית הכנסת, וכך נוהגים דיינים, שגם אם יש להם איזושהי נגיעה, שהיא לא נגיעה ממונית או כלום, גם כן להודיע לצדדים, כדי שבאמת אנחנו צריכים שיקוים בנו גם ויתם נקיים מהשם ומישראל. אתם יודעים, החתם סופר אומר, החתם סופר ידוע שאומר, ויתם נקיים מהשם ומישראל, הרבה יותר קשה לצאת ידי חובת השם, השני, הישראל, מאשר לצאת ידי חובת השם. אז יהיה רצון שנזכה בעזרת השם, להיות נקיים מהשם ומישראל, שר כוח לרב הרוסי, כל טוב שם.
שר כוח לרב חיים בלוך על דבריו. אני מזמין את הרב שלמה אישון, יושב ראש מכון כתר ורב מזרח העיר רעננה, לדבר בנושא סף המס ומס הכנסה שלילי. בבקשה.
ברשות יושב ראש הכינוס החשוב הזה, הרב רצון הרוסי שליטה, שאנחנו מודים לו על הזכות שניתן למכון כתר להיות שותפים כאן בשיעורים, בהרצאות בכינוס הזה, גם בהרצאה לפני הצהריים וגם עכשיו בהרצאה זו. ברשות יושב ראש המושב, הרב מנלה, מוריי ורבותיי, הנושא של סף המס, דהיינו מהו המינימום ההכנסה שמתחת אליו על פי ההלכה אין ראוי לגבות מס הכנסה, ומה עמדת ההלכה בנוגע למס הכנסה שלילי, דהיינו מס הכנסה שהמדינה נותנת למי שמשתכר משכורת נמוכה. השאלה הזאת היא בעצם המשך ישיר של הנושא של צדק חברתי שעסקנו בו בשנה שעברה. לפני שניכנס לגוף העניין, נקדים הקדמה קצרה. ענייני המיסים בכלל הם מסורים לשלטון, ולכאורה אין להלכה מה לומר בהם. ככה לכאורה עולה מתשובת הרשב"א. הרשב"א אומר, דיני המס בכל מקום אין יסודן בערי קודש התלמוד, ובכל מקום ומקום תמצא בו דינים מחולפים על פי הנהוג והסכמת גדוליהם אשר גבלו ראשונים, ורשאים הם בני העיר לעשות תקנות קבועות ומנהגים ידועים כפי מה שירצו שלא על פי הלכה, שזה דבר שבמון הוא. ועל כן אם יש מנהג ידוע להם בדבר זה, הלך אחר המנהג, שהמנהג מבטל את ההלכה. ואת ראשית, הדבר הראשון שיש מנהג, רשאים בני העיר להנהיג את המנהג שנהגו באותה עיר, מנהג מבטל הלכה. אבל יחד עם זה, אנחנו רוצים כבר בתרומת הדשא, שאומר שראוי כן לבחון כיצד על מערכת המיסים להתנהל על פי הלכה. אומר תרומת הדשא, בסימן שין מבית, שם תשובה ארוכה שעוסקת בעניין המיסים, אומר הוא אכן נראה, אף על גב דהייתין הלל, דה בענייני מיסים, המנהג מבטל הלכה. מכל מקום ראוי ונכון לדקדק היטב, אם נוכל להשוות כל המנהגים לדין תורה. אף אם לא לגמרי, מכל מקום עדיף תפי, שנמצאו סעד וסמך מדברי חכמים, ולא הוקמינו בטעם וסברה. כלומר, למרות שמנהג מבטל הלכה, ולמד שיש תוקף לתקנת העיר, ולמנהג אנשי העיר. בכל זאת ראוי כמה שאפשר להשוות ולחבר בין אותם מנהגים לבין דברי החכמים ודין תורה בטעם ובסברה, כך אומר תרומת הדשא, וזה מה שנעשה לעשות בדקות הבאות. שאלה ראשונה שיש לשאול, האם יש בהלכה מקור בכלל למס הכנסה? הזכיר קודם הרב איגר בדבריו את המחלוקת שיש בשאלה, האם גובים את המס לפי ממון, או שגובים את המס לפי נפשות. אז לכאורה, הנה יש לנו מקור למס הכנסה, גבייה לפי ממון. אבל אין הדבר כך. הגבייה לפי ממון שעליה מדובר שם, היא איננה מקבילה למס הכנסה, משום שכמו שהוזכר, שם מדובר על גבייה שהיא נעשית בהתאם למידת ההנאה שיש לאדם מהשירותים שהקהילה או שהעיר מספקת לו. מישהו בעל ממון יותר גדול, עלול להינזק יותר מהגנבים, אולי הוא גם מעורר מוטיבציה יותר גדולה של הגנבים לבוא ולהיכנס לתוך העיר, לכן עלינו לשלם יותר. לכן יש שם גם דיון לפי הקרבה לחומה, ככל שהוא קרוב יותר יש יותר סכנה ולכן הוא נהנה יותר. כן, לא מדובר שם על גבייה לפי ממון בהיבט הזה הסוציאלי, בהיבט הזה של האדם שהוא בעל, שהוא עשיר חייב לשלם יותר בגלל עושרו, ואני אשלם פחות בגלל שהוא, לא, בגלל שאין לו, לא. אלא מדובר שם על גבייה בהתאם למידת ההנאה. היא לא קשורה בכלל למס הכנסה. יתרה מזאת, גם לא מדובר שם, גם לפי ממון, לא מדובר שם על גבייה לפי הכנסה. מדובר שם על גבייה לפי רכוש. יש הבדל בין גבייה לפי רכוש לבין גבייה לפי הכנסה. לכן המקום הזה, המקור הזה לא מהווה מקור לעניין מס הכנסה. מצאנו מקום נוסף, שגם שם יש גבייה לפי ממון, ושם זה לא משיקול של מידת הנאה, אלא שם זה באמת משיקול של מישהו עשיר יותר, ראוי שייתן יותר. וזה כאשר מדובר ביחס למצוות צדקה, ביחס לצדקה. הרשב"א, בתשובה בחלק ג', סימן ש"פ, מביא את השאלה הבאה. הנהיה העיר מרובין, והמלכות ביוקר, על כן נפלה הקטטה בין העשירים, כי העשירים הגדולים אומרים, יחזרו על הפתחים, ילכו העניים ויחזרו על הפתחים, וניתן להם כולנו פת בכל יום כדי שיתפרנסו בו. כי גם העשירים הבינוניים, הדין נותן שיתנו לכל העניים בכל יום פת. כלומר, נעשה בעצם חלוקה שווה בסיוע לעניים, הם יחזרו על הפתחים, כל אחד ייתן לעניים פת. והבינונים טוענים, לא, שאין הדין נותן כי. אלא שישו בבתיהם, העניים ישו בבתיהם, ולא יחזרו על הפתחים. כי אחינו בשרינו הם, ותהיה פרנסתם מוטלת על הציבור, ואיך יחלקו את הפרנסה של העניים? ונפרע כולנו לפי העושר, ובדין קופים על העמוד, על עומדנה, על עומדן, כי עובדה דירה, והודיעני הדין אם ייקח נשאל הרשב"א. עונה הרשב"א, שורת הדין כדברי העשירים הבינוניים, דהיינו, שהצדקה ופרנסת העניים לפי ממון הוא. וחיי דרבה דקפה לרב עמי ואפיק מני 400 זוזי לצדקה. ולפום גמלה שכנה. ככל מי שיש לו יותר, ישלם יותר. ומלך ממון חסר. ולכן ראוי שהעשירים ייתנו יותר, וכך נפסק להלכה. בסימן רשנון וסיפי בשולחן ערוך. עניי הם מרובים. והעשירים אומרים יחזרו על הפתחים. והבינונים אומרים שלא יחזרו. על הפתחים, אלא תהיה פרנסתם מוטלת על הציבור, לפי ממון, הדין עם הבינוניים. מוסיף שם הרמה, כי עיקר חיוב הצדקה לפי הממון. כך אומר הרמה. אם כן, מצאנו מקור. ודאי, נכון, יד נראה. בוודאי, בוודאי. זה ראיה, אבל שהעשירים משלמים יותר, לא מחמת שיש להם הנאה גדולה יותר, כמו שבבטרה, אלא מחמת שהיות שהם עשירים ראוי שישלם יותר. אבל כמו שאומר כבוד הרב, בצדק, זה לא מקור למס הכנסה. זה מקור למס על רכוש, מס רכוש אולי. כן, אבל לא למס הכנסה. ולצדקה, טוב, זו שאלה נוספת שאנחנו לא ניגע בה, עד כמה אפשר לראות במס שנגבה גם כחלק מצדקה, כי הרי חלק מהמס הולך גם למטרות של סיוע לחלשים. אבל נצאנו כן מקור לגביית מס הכנסה. דהיינו לגביית מס שמוטלת על הכנסתו של אדם, בלא להתחשב באושרו, בלא להתחשב ברכושו, אלא בהתאם להכנסתו, וזה מסוגיית הגמרא בבבא בתרא, דף נ"ה עמוד א', מדין פרדחת. ושם נאמר כך, אמר רש"י, פרדחת מסייע מטה. מה זה פרדחת? אומר שם הרשב"ם, אדם בטל ממלאכה ומלימוד ומדרך ארץ, ואין עוסק ביישובו של עולם כלל. אדם שאיננו עובד. זה הפרדחת. אם כן אומר רש"י, פרדחת מסייע מטה. מה זה מסייע מטה? מסביר הרשב"ם. הוא חייב בעול הקהל. ואף על פי שהוא אינו עושה רווח בעיר, למרות שלא מרוויח, בכל זאת צריך לשאת בעול הקהל. לכאורה הפוך. לכאורה רואים שגם אדם שלא מרוויח צריך לשלם. אבל הגמרא ממשיכה. אומרת שם הגמרא, והני מילי דאציל תימטה, אבל אנדיסקי סייתא דשמיא היא. מה זה אציל תימטה? מסביר שם הרשב"ם, כגון דאציל תימטה, עבדי המלך היו תובעים לא לבדו. היו עבדי המלך הולכים לאותה פרדחת ותובעים ממנו שישלם. והם הצילו, באו אנשי העיר, והצילו את אותו פרדחת מלשלם. והקלו במסעו, בטענותם שאמרו עליו שאין לו ממון. אמרו, תרחם עליו, אין לו כסף. ומתוך כך נתרבה מס שלהן. והכביד אולן יותר. כגון שהמלך רגיל ייקח מכולן מס קצוב לשנה. כלומר, יש איזושהי קצבה מסוימת שהמלך רגיל לתבוע מכל בני העיר. הוא הלך לאותה פרדחת לגבות כסף ממנו. באו אנשי העיר, שכנעו את עבדי המלך שלא יגבו כי אין לו כסף. המלך בבקשה, אין בעיה. אבל אתם תשלמו יותר. אתם תשלמו יותר. אומר עכשיו, אומר את זה הגמרא, מסיימת. היות ש... בגללו הם משלמים יותר, היות שהם בעצם גרמו לו שישלם, שלא, הוא יפטר מלשלם את הכל, והם ישלמו יותר, לכן צריכים לסייע. לכן הוא צריך אותה פרדחת לתת להם בעצם את הכל, או חלק, יש בזה מחלוקת, כל ממה שפטרו אותו על ידי ששכנעו את עבדי המלך שלא יגבו. אבל אנדיסקי אומר הרשב"ם, ממונים של מלך, הרגילים לגבות מכל בית ובית, מכל איש ואיש, עד שיעלה החשבון למס הקצוב, ושכחו לזה, לא באו אליו. או לא רצו לשאול לו כלום, בשביל שהוא אדם בטל, וסבורים היו שאין לו ממון. הם מלכתחילה לא באו אליו לגבות ממנו. או ששכחו, או שסברו שאין לו ממה לתת. וגבו כל המס מכל השאר, אף על פי שיכביד עליהם המס, כדי שיהיה לו לזה ליתן פטור. דסייעתא דשמיא הוא שמחלו לו. כלומר, אם בני המקום הצילו מיד השלטון, מסייע להם. כלומר, נותן מקצת מה שיש עליו. לא נותן שלם באמת, לא נותן את הכל, כי אין לו. נותן מקצת, כך אומר רבינו חננאל. ולכן נראה מדרש שמדבר בעני, שבאמת אין לו לתת את כל הסכום. האנשי העיר שכנעו את עבדי המלך שלא יגבו ממנו שום דבר, ולכן הנטל עליהם עלה, ולכן יסייע קצת, לפי מה שיש לו. כך אומר רבינו חננאל. אבל הרמה, שם בסוגיה, אומר אחרת. אומר הרמה, מדובר פרדחת מסייע מטה, והוא אדם בטל, שאינו עושה מלאכה, והוא נהנה מסדותיו ומסחירות קרקעותיו וכיוצא בהן. מדובר אדם שיש לו בתים, ויש לו שדות, מקבל שכר, מזכיר את הכל, מקבל שכר, לא צריך לעבוד. אבל לא באדם עשיר, לא באדם עני, אדם שיש לו ממון. ובכל זאת אנחנו רואים מכאן, בכל זאת רואים מכאן, שאם לא, אם אנשי העיר לא סייעו לפתור אותו, אלא מלכתחילה לא גבו ממנו, הוא פטור מלהשתתף עם אנשי העיר בעול של המס של המלך. כך רואים. למה? כי הוא לא מרוויח. אומר על זה בשבט הלוי, הרב אוזנר. משמע שהוא ביסודו עשיר, ועל ידי רוב נכסיו והכנסותיו שלו אין צריך לעבוד. והמלכות פטרו בחושבם שהוא אדם בטל שאין לו כדי פרנסתו, כן, זה המקרה שמדובר כאן. ולכן, במקרה, בריש הצל לסייע, בספר לא צריך לסייע. אם כן, לא פה באדם עשיר שלא מרוויח, ואם אנשי העיר הם לא אלו שגרמו שיהיה פטור, הוא פטור מלשלם את חלקו במס. וכך אומר גם המעריק, אומר המעריק, הלא יכביד, סליחה, לא שומע, ערבי נראה. לא, כי הוא לא עובד. מרוויח מסחירות. מרוויח מסחירות. על זה לא גבו מס. אגב, גם היום לפי החוק, יש הבדל גדול בין הכנסה שיש אדם מסחירות, מבחינת גובה המס, מבחינת השלום המס, בין הכנסה של אדם מסחירות בתים, לבין הכנסה שיש אדם מעבודה. זה שונה לחלוטין. זה שונה לחלוטין. כן. אבל זה מה שקורה גם היום, ברגע שאדם יש לו פטור ממס הכנסה, אז אחרים משלמים יותר, הרי בסופו של דבר, המדינה יש לה תקציב. כשנקבע תקציב, אז נקבע לפי המשלמים. אז זה אותו דבר, זה אותו רעיון. זה לא חשוב אם הגבייה נעשית עבור המלך, כן, בגלות, או שהגבייה נעשית עבור השלטון כאן, שצריך תקציב. הרעיון אותו רעיון, ברגע שאחד פטור, השני משלמים יותר. גם המעריק, גם מבאר שמדובר באדם עשיר, אומר המעריק, הלא הכביד אולם, לא היה מסייע מעט הכלל, ואפילו היו לו אוצרות כסף וזהב, כיוון שאינו עושה רווח בעיר, כך אומר המעריק. על סמך תשובת המעריק הזאת, בשוט דברי ריבות, הוא דן במעשה מעניין, אומר כך, שאלה, מעשה שהיה כך היה, כי היו דרים בעיר אחרת ג' אנשים עשירים, עמודים בנכסים, ונתנו כל בני אותה עיר עיניהם עליהם, ואמרו שבכל המסים והארנוניות הבאים על העיר, היי שיפרו השלושה אנשים הנזכרים, לפי שהחמונה שלהם יהיו עשירים בעיר, אמרו אנשי העיר שהם ישלמו את כל המסים. כן? נשאל, כן, בשביל דברי רבות, מה הדין במקרה הזה? אומר הוא כך, מוכיח מהסוגיה לא נקרא את הכל, הוא מוכיח מהסוגיה, קד מעין בשפיר נראה, שאין מוטל על השלושה אנשים לפרוע מס מהמאות הקבוע והתמוד תחת הקרקע, וזה היא בהתאם הדינה, היא בהתאם המנהגה, היא בהתאם הדינה, שהדין נותן, שבמה שהאדם אינו מרוויח בו, אין חייב לשלם מס ממנו. ולכן גם יש עשירים שגרים בעיר, אם לא עובדים בעיר ולא מרוויחים בעיר, אינם צריכים לשלם. התשובה היא תשובת המעריק, אני אומר, יש קצת קושי בהסתמכות.
ילמדו יחד את הסוגיה, ויעשו כמו בית משפט אצלם בכיתה, הרעיון שכבר דיברנו עליו מזמן יחד, וכמובן שבסוף גם את הסיכום ההלכתי, אז אם אפשר מחילה מזמנכם רק לראות ולטעום, בבחינת אמור הוא כטוב השם.
ויש לו יכולת לשים לב לפני שהוא עוזב את הרכב לבלם ליד. לבד אומר שפעם ראשונה נפגש בהתראה שהוא בהלם בכלל לרוץ ככל שהוא יכול, ממנו באמת לא ניתן לדרוש את הדרישה הזאת. שאלה זו מופיעה בצורה אחרת בסיפור בין יואב ואבנר. אבנר אמר את ישראל, אחיו של יואב. יואב דד אותו, שפט אותו. ושאל אותו, מדוע הרגת אותו? ענה לו אבנר, עשה אל עליו אחריי, הייתי חייב להציל את עצמי. אבל אורך, השקיעו ברובו. אומר לו יואב, היית צריך לדייק ולפגוע ברגליו. לא היית צריך לרובו. גם כשאתה נס על נפשך, אתה רוצה להציל את עצמך, עליך לדייק ולפגוע ראשית דבר באיבריו ולא בגופו. אם כן גם כאן, המסר הוא אדם שנמנת לנפשו, צריך להיזהר, שהוא לא גורם עכשיו תקלה לאחרים, ולכן עליו למשוך מבלם היד. כמובן שמדובר באופן אישי, אדם כזה שהוא באמת, גם אחרי 7 שנים בעיר סדרות, חווה את הדברים בצורה קשה, הדברים יהיו אחרים. לאחר המסקנה הזו, האם ניתן לחייב בחיתובי תשלום נזיקין את אברהם? דבר זה נלמד מתוך דברי השולחן ערוך ולגבי אב מלאכת אש. אומר השולחן ערוך, כמו שאתה מדליק את האש בביתו, ולאחר מכן האש יוצאת ופוגעת בשדה חברו, אנחנו מחשיבים את כל השרפה כמעשה של האדם. כי ברור שברוח מצויה, האש שהתחילה פה תלך ותגיד על שדה חברו. כך הדבר גם נכון, לגבי כל כוח טבעי, ואדם משאיר חפץ על גגו, ולאחר מכן בא הרוח ומפילה אותו למטה בחפץ מסית. הרי ההנחיה על כך, שהרי הכוח הטבעי קיים בזה ששמת את האבן שם, הכל מתייחס אליך. אף כאן, אברהם השאיר את הרכב ולא בלם יד, בלמידה. מצב זה הוא פשיעה. ובאחריותו של אברהם, ולכן הוא חייב לשלם את כל תשלומי הנזיקין, כמו שאדם המזיק באש חייב לשלם את כל הנזיקין. האמת, והשלום, אין אמן.
ברור ומתי, אנחנו עוד נדבר על אלי, אני מודה מאוד בערב המלך, יש נחת בסיבודות, כראוי, ועכשיו יש לי תחלות ועומד להזמין, כראוי ועומד ולכדרו, שלי כראוי ושמתכים, ולהתיישב את ראש המושב השישי, כל הרבנים של המושב השישי, הרב רונן לאהרון, הרב יהודה זולדן, הרב יעקב רקל, של הרב תומך.
יישר כוח.